כל חי אונליין 93fm.co.il.
ערב המהדורה המרכזית, ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא בצהריים לארצות הברית. אני אוביל, אני אנווט את הפגישה, אמר ראש הממשלה, ויצא להיפגש עם הנשיא טראמפ. אני וטראמפ רואים עין בעין את האיומים, הברית האיתנה עומדת להתחזק. ארצות הברית, הידידה הטובה ביותר של ישראל. בתוך כך גוברים הקולות על כך שישראל אינה צריכה להסכים להשתמש במילה מדינה פלסטינית. גם השר קאץ מצטרף לשר נפתלי בנט, ישראל צריכה לומר לא למדינה פלסטינית. אם זה מה שיאמר בסיכום פגישת נתניהו וטראמפ, לא עשינו כלום, אומרים השרים. נשיא המדינה ראובן ריבלין מתח היום ביקורת על חוק ההסדרה שנועד להסדיר מעמד של בתים בהתנחלויות על קרקע פלסטינית. הוא הראה שטר טאבו מבית משפט ברמלה שמוכיח כי רכש אדמות בנבי סמואל, אדמות שהחזיר למדינה בראשית שנות ה-90. בסופו של דבר קיבלתי קרקע חילופית בהר אדר, אמר נשיא המדינה, ובכך הביע את התנגדותו לחוק הזה. עוד לקראת נסיעת ראש הממשלה לארצות הברית ופגישתו עם הנשיא אובמה, באופוזיציה לא כולם מברכים, אבל יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד אומר כי זה העת לאחד כוחות. ארצות הברית ידידה של ישראל וכולנו רוצים בהצלחת ראש הממשלה. אני קורא לחברי הממשלה והקואליציה לתת לראש הממשלה רוח גבית בביקור הזה. לא ייתכן שאנחנו מהאופוזיציה נחזק אותו, ואילו השרים שיושבים אותו באותו השולחן מרפים את כוחו בעת הזו. עוד אמירות כאמור בעניין הזה, וכמובן נשמע בהמשך קצת יותר. נעסוק בעוד עניינים בהמשך, גם חוק השבת שהוצג היום בישיבת סיעת ש"ס, אסון בבת ים שהסתיים יחסית בנס גדול, קריסת מנוף שכתוצאה ארבעה בני אדם נפצעו, אחד מהם באורח קשה, השאר באורח בינוני. כל אלו בהמשך המהדורה המרכזית שעורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדי אור, באולפן אבי ממרן. שלום, ערב טוב לכם, אנחנו פותחים את המהדורה המרכזית, ואת השעה הראשונה נפתח עם השר לביטחון פנים גלעד ארדן. שלום וערב טוב לך אדוני.
שלום אבי, ערב טוב לך וערב טוב למאזינים.
נתניהו במטוס בדרכו לטראמפ, אתה אופטימי?
כן, אני אופטימי. אם ראש הממשלה הצליח בסוף לנווט גם 8 שנים עם הנשיא אובמה, שהתפיסה שלו הייתה הפוכה לחלוטין של ראש הממשלה ושל הליכוד והממשלה, אז אני סמוך ובטוח שלאור גם ההיכרות המוקדמת שלו עם הנשיא טראמפ והידידות, וגם העובדה אנחנו רואים, הפגישה נקבעת כבר חודש לאחר שהנשיא נכנס לתפקידו, אצל טראמפ זה היה רק בחודש מאי, הכל מבשר על באמת כוונות טובות וידידות. זה לא אומר שהם כל דבר יראו איתנו עין בעין, אבל אני מאוד מאוד אופטימי לקראת הבאות.
אוקיי, יש דיון סביב השאלה, מדינה פלסטינית תיאמר או לא תיאמר. אנחנו שומעים את השר נפתלי בנט, היום גם השר קאץ ואחרים, אומרים שלא רק שלא צריך לא להזכיר את ההיתכנות של מדינה פלסטינית, אלא לומר לא, אנחנו חוזרים בנו. נתניהו צריך לומר, לא תהיה מדינה פלסטינית. אתה תומך בעמדה הזו?
אני לא חושב שאנחנו צריכים להכתים לראש הממשלה באיזה מילים לבחור. הוא מנהיג את עם ישראל כבר שנים רבות, ואני בטוח שהוא ידע איך להוביל את זה בצורה הנכונה ביותר. אני חושב ש, ואני זוכר, אני מלווה אותו כבר למעלה מ-20 שנה, הרעיון של מדינה פלסטינית זה לא רעיון שאף אחד מאיתנו תומך בו או רוצה אותו. במסגרת באמת האילוצים, גם הבינלאומיים וגם תוכניות מדיניות והתחייבויות שלקחו פה ראשי ממשלה, אז לתוך המורכבות הזו ראש הממשלה נאלץ לנווט ולהוביל את מדינת ישראל. זה ברור כבר זמן רב שהסוגיה של מדינה פלסטינית לא נמצאת על סדר היום, בין אם זה מסיבות אידיאולוגיות ערכיות של גם אנשים כמוני ואחרים מאמינים בזכותנו על הארץ, וגם משיקולים ביטחוניים, יש כאלה שאפילו בהיבט הפרקטי מבינים שכל עוד החמאס שולט בעזה, ואבו מאזן חלש בסוף דרכו, ואין מאבק לא בהסתה, ויש איומים כמו מנהרות וטילים, אף אחד לא חושב ברצינות שניתן להקים בשנים הקרובות, או שיש פרטנר להקים איתו מדינה פלסטינית. אז כיוון שהסוגיה לא על הפרק, השאלה שלדעתי ראש הממשלה כן, ואני סומך עליו ועל חוכמתו בהקשר הזה, הוא ינסה להסביר איך אפשר בכלל לקדם פיוס ויחסים בין העמים, כי בסוף שלום לא מושג על ידי חתימה על ניירות.
המילה שלום כבר גדולה מדי לאזורנו, ואולי כן צריך למצוא איזושהי מילה חדשה, ואני רוצה לשאול אותך, אתה שר בכיר בממשלה, חבר בקבינט, יש עוד שרים גם כן שצברו הרבה ניסיון גם בסוגיות הטרור וסוגיות ביטחון. אין תוכנית מסודרת שהוצגה בפניכם שאותה נתניהו עומד להציג לטראמפ, לומר לו זה מה שאנחנו רוצים, זה לפחות האמירה הישראלית בסיפור של הסכסוך?
אני חושב שהתוכנית, יש תוכנית, והתוכנית היא שבפגישה ראשונה עם נשיא שרק אתה התחיל את כהונתו, בפגישה ראשונה התוכנית זה שלא מציגים לו תוכנית, כי הוא נשיא ארצות הברית הנבחר, ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים קודם כל לבנות איתו אמון וקרבה וידידות, וזה הדבר המשמעותי ביותר. איך יש פתגם שאומר אין הזדמנות שנייה לעשות רושם ראשוני. אם אנחנו נבוא אליו, אם ראש הממשלה יבוא אליו עם רשימת קניות ו-20 נושאים שמה הוא צריך לעשות, אני חושב שזה לא יתרום לאווירה. צריך לדבר באמת על המזרח התיכון, על האיומים המרכזיים.
גם לא חזון כללי, אמירה כללית, מה עמדתה של ישראל, זה לא רשימת מכולת.
לא, אז אבי, ראש הממשלה קיים אתמול את ההתייעצות הזאת של כמעט 5 שעות, שכל שר אמר מה לדעתו הנושאים המרכזיים ואיך צריך להציג אותם, וראש הממשלה, כפי שאמרתי, הוא בעל הניסיון הרב ביותר, ייקח את זה, וגם אתה יודע, פגישה בין בני אדם זה לא משהו מדעי שאפשר לתכנן אותו. צריך לחוש את האווירה, צריך לראות מה מתאים לומר ומה לא מתאים לומר. זאת לא תהיה הפגישה האחרונה, וזה ברור שיהיו עוד הרבה מאוד פגישות. הצוותים של הנשיא טראמפ רק עכשיו מוקמים בכלל. ולכן אם יש דברים גדולים, כמו למשל מה שקורה בסוריה, הנושא האיראני, ודאי שהם יעלו. ואם יש דבר בעיניי שהוא הכי דחוף, כי זה עלול לגרום ל... אי הבנות ואולי פגיעה באמון, זה הנושא של הבנייה ביהודה ושומרון, כי זה דבר שאי אפשר להמתין איתו. אנחנו אחרי 8 שנים קשות של הגבלות, של גינויים, יש צרכים מאוד גדולים למאות אלפי יהודים שמתגוררים ביהודה ושומרון, ובהקשר הזה לא ניתן להמתין, חייבים להגיע איתו עם הממשל ועם הנשיא להבנות. וכפי שאני אמרתי, אם הנשיא הוא בא מרקע ישראל והוא מדבר על גישה עסקית לסכסוך, אז אני חושב שהעובדה שעד היום כל הזמן אמרו שהזמן פועל נגד ישראל, זה מה שגרם לפלסטינים להמשיך לטפס על העץ ולא להיכנס למשא ומתן.
לתת להם בעצם רוח גבית, כן.
משפט אחרון, ואם ישחררו ויתחילו לבנות בכל רחבי יהודה ושומרון, אז הפלסטינים סוף סוף יבינו שהסרבנות שלהם גם עובדת נגדם, הזמן עובד נגדם, ואז אולי סוף סוף מישהו שם ירד מהעץ וירצה גם לקדם
התדברות. אוקיי, כלומר אני מבין מדבריך שזאת פגישה שבסופה צריכה להיות אמירה כללית, בעיקר על הקשרים ההדדיים בין ישראל לארצות הברית, בלי הרבה דרמות, בלי כותרות, אבל דגש על המשך בנייה ביהודה ושומרון. ואני רוצה לשאול אותך אם כך, מה אתה אומר על השרים הנוספים שמשמיעים ביקורת מתוך הקואליציה, מתוך הממשלה, וכבר אומרים האדמה תרעד אם יאמר כך או אחרת? מה יש לך לומר להם, לשרים הללו?
אני באמת משתדל תמיד להסתכל על מה שמאחד ומלכד אותנו. הציבור הוא מאוד מאוד נבון. הוא מבין כל אחד שאומר משהו, מאיזה אינטרס הוא אומר את זה. ואני לא רואה מזה דרמה גדולה. כל אחד מנסה לשווק לציבור את עמדותיו, והציבור מבין היטב, ובסוף האחריות על ראש הממשלה לקחת את כל הדעות וכל האמירות, כולל של שותפינו קואליציה, ולנסות לתרגם את זה למדיניות שלוקחת בחשבון את כל האינטרסים. האינטרסים שלנו כמובן הם ביהודה ושומרון, אבל הם גם לשמור על קשר טוב עם אומות העולם, הם גם למשל לשמור על התמיכה הדו-מפלגתית בארצות הברית. יש לנו הרבה מאוד אינטרסים, וראש הממשלה הוא ברור לכל שהוא הנושא באחריות, ואם מישהו היה חושב אחרת, או שהוא היה חושב שראש הממשלה חצה איזה קו אדום, מן הסתם לא היה יושב בממשלתו.
אני שומע היום את לפיד מביע תמיכה בראש הממשלה, ואומר זה הזמן שאנחנו צריכים להתאחד סביבו, האופוזיציה והקואליציה. אי אפשר לומר ככה, אתה יודע, שכל שר יכול לעשות איזשהו מסלול פוליטי על הגב של הנסיעה הזו, זה לא העת לעשות זאת, ואתה אומר, טוב, הציבור יודע לבדוק לבד.
אבי, קודם כל, יאיר לפיד, כל מה שהוא אומר זה במסגרת חג הפורים המתקרב, שהוא כבר חודשים מתכונן אליו ומתחפש לאיש ימין שאיננו נגד דת ובכלל מפלגות דתיות, מתוך הפקת הלקחים שלו בעבר, כדי שלא יחרימו אותו לעשות איתו קואליציות אם תהיה לו הזדמנות. גם זה כל המאזינים, בטח אצלכם, מבינים היטב היטב. אז אני לא מתרגש או לא חושב להתייחס ברצינות לעמדות שיאיר לפיד מביע, כי כל דבר זה בהתאם לאינטרס המיתוגי שלו, כמי שמנסה להתחפש לליכוד ב'. לגבי התבטאויות יתר השרים, עוד פעם, לא ראיתי שראש הממשלה מתרגש מזה מי יודע מה, אפשר לקחת את זה בפרופורציות. נפתלי בנט יש לו את העמדות שלו, אני לא בטוח שהן שונות מאוד משל ראש הממשלה או משלנו, הוא מדגיש ניואנס מתוך שיקול פוליטי כזה או אחר, לא קרה שום דבר, אנחנו מדינה דמוקרטית, אפשר להביע עמדות, אני בעד חופש הביטוי, כל עוד לא פוגעים בקווים האדומים ובמדיניות שמציגים בעולם, ואני חושב שזה בינתיים בסדר.
כן. עניינים אחרים ועניינים שאתה מופקד עליהם, התבטאת גם בימים האחרונים, הרבה בסוגיית חיילים חרדים מותקפים וסוגיות דומות, מי התקיף את מי וחקירת האירועים. המשטרה בהחלט נמצאת בזירה של כל העצמתים הלחוצים הללו. ואני רוצה לשאול אותך איך אתה רואה את הדברים הללו.
קודם כל אני שמח שאמרת שהמשטרה נמצאת תמיד במרכז העניינים, ובאמת צריך גם לקחת בחשבון, ובסדר שתהיה ביקורת, וכולנו בני אדם, והשוטרים הם ודאי בני אדם, הם חלק מעם ישראל, והם נמצאים ברחובות להגן על כולנו, וצריך לזכור שהמקצוע שלהם, מעבר זה שהוא מקצוע מאוד כפוי טובה לאכוף את החוק על אזרחי המדינה, הוא מחייב אותם הרבה פעמים לקבל החלטות בשבריר שנייה, וברור שכשיש עשרות אלפי שוטרים, יהיו מדי פעם גם טעויות. לצערי זה בעיקר משהו מובלט, לפחות העשייה הסקים. אז לגבי החיילים החרדים, תפקידה של המשטרה בעיניי זה לעשות הכל כדי להגן עליהם, לא רק בטח בהיבט הפיזי, אבל גם מהתרת דמם ומהסתה ברשתות חברתיות או בכל מקום אחר. ולכן יש לי רגישות מאוד גבוהה, כי אני פועל רבות מול הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה. אני פועל רבות שיעמידו לדין או יסגרו אתרים מסיתים בנושאים הללו, וכשראיתי את התמונות של אותו חייל, שכנראה מתברר שקדמה לכך גם פרובוקציה לא פשוטה שלו, שגם היא מיד הוספתי לאחר מכן צריכה להיחקר, איבדתי את הזעזוע שלי. אני באמת מצפה וקורא ומקווה שכולנו נפיק לקחים וננהג במתינות, ואם אני צריך לתקן משהו בהתנהלות של המשטרה, ודאי גם זה לתוקן, אבל הדבר הכי חשוב זה לשמור על כבודם וגופם של החיילים שבוחרים להגן על מדינת ישראל.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על...
אבי, אני מתנצל, אני מיד צריך לעלות על במת הכנסת.
אז אנחנו נסיים בנקודה הזו, גם ככה אנחנו באמת מעריכים את הדקות שהקדשת לנו.
אני מודה לך ומתנצל.
זה בסדר, תודה רבה לך.
תודה, שערב טוב ושקט לך ולמדת.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן, שנמצא במליאת הכנסת, וכן, הוצאנו אותו ככה מהצבעה כדי לשוחח איתנו. אנחנו נצא לפרסומות ואנחנו נשוב מיד.
רואה מרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
פתוח פתוח בשבת?
בחשרות מהודרת של בדץ הרב רובין?
כן, רק בר המים נועם אחד. לשפע של מים חמים וקרים בשבת ובכל השבוע. לכתחילה וללא צורך בתבילה. הצטרפו לאלפי משפחות שמקיימות עונג שבת בהידור. והזמינו את בר המים נועם אחד. כוכבית 85-10.
אבא, המצאתי מילה חדשה.
מה הפעם גאון שלי?
לפצפץ, לפצפץ רולים.
למה לא לנשנש?
למה לנשנש כשאפשר לפצפץ?
חדש מבית בייגל בייגל, רולים, גלילי בייגלי קרנצ'ים בטעם נהדר שמתפצפץ בכל נגיסה. בסדרה, רולים עם מלח ורולים עם סומסום. בייגל בייגל.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע החייה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
כשמדובר בבית שלכם, דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן מושי גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה, מבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות.
חמש וחצי וארוחה רחוקה. נמס בקוס של כנור, מסדר אתכם בין הארוחות.
נמס בקוס, נמס בקוס של כנור, כן כנור, שתים נמס בקוס של כנור. דלתות
חמדיה. עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה, שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
מחפש לקנות או לשכור דירה? צלצל עוד היום ללוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. חייגו עכשיו 03-80-5-2, 03-80-5-2.
ועכשיו, בכללי, תריך...
מה זה? איפה חמודי? הוא צריך לקריין איתי.
היי, קריין, תראה, אני פה.
איפה, חמודי?
אני על הסוס, תמשיך בלעדיי.
וואו, רכיבה טיפולית, טיפול בהבעה ויצירה, שחייה וספורט טיפולי. ללקוחות כללית מושלם פלטינום מגיעים הרבה יותר טיפולים בהתפתחות הילד. 25 טיפולים נוספים ועד 70 טיפולים בשנה. כולל הזכאות במושלם זהב לכלל תחומי התפתחות הילד בהסדר. כפוף לתקנון, לפרטים נוספים כוכבית 2700.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
שלום לחבר הכנסת עופר שלח, יש עתיד, ערב טוב.
שלום אבי, מה שלומך?
אנחנו בסדר, ברוך השם, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה?
לא מתלונן, בעיקר כי אף אחד לא מקשיב, זה בסדר.
כן, זה בסדר גמור. בעיקר אלה שנמצאים עכשיו באוויר בדרכם לארצות הברית, הם בטוח לא מקשיבים. אז ככה שאתה באמת יכול לומר, מה אתה מצפה מהפגישה הזו?
קשה לדעת, תראה, הממשל הזה הוא באמת, קודם כל בימיו הראשונים, ובאמת ממשל שקשה מאוד להגיד עליו משהו, מכיוון שדונלד טראמפ, להבדיל מנשיאים אחרים שנכנסו לתפקידם, בא לגמרי מחוץ למערכת הפוליטית, ככה שאני מניח שזה יהיה יותר מה שקוראים בשפת הכדורגל גישושים. זאת אומרת, למרות שראש הממשלה והנשיא האמריקאי כבר נפגשו קודם, זה בפעם הראשונה בתפקיד הנוכחי של טראמפ, יהיו הרבה דיבורים, אני לא בטוח שדווקא דיבורים מחייבים לכיוון כזה או אחר.
אבל פגישה ראשונה היא הולכת, בוא נאמר, יריית הפתיחה, אולי לקבוע חזון, לכוון את המטרה, אתה יודע, בטרם יורים את החץ, לפחות מה הכיוון המדיני שארצות הברית רואה את ישראל מתקדמת בו, תקרא לזה מפת דרכים של טראמפ. האם מדינה פלסטינית צריכה לאמר בטקסט? האם בנייה ביהודה ושומרון זה משהו משמעותי שצריך לדבר עליו עכשיו? אולי זאת רק פגישה של לחיצת ידיים, והנה אנחנו ידידים וחזקים, ונתחיל לעבוד מעכשיו. איפה
אתה? אני מניח שיהיה הרבה מאוד מהשני, והרבה פחות מהראשון, ממה שמצפים גורמים מסוימים בממשלה, או לפחות מצירים לתקשורת. שוב, א', מפני שאנחנו בשלבים ראשונים, ב', מפני שזה באמת ממשל חדש, צריך להבין מה זה ממשל אמריקאי, זה לא רק הנשיא. זה מערכת שלמה, אדמיניסטרציה שלמה, על אלפי אנשים שנכנסים לוושינגטון באותו זמן, ובמקרה הזה נכנסים באמת לתוך נעליים חדשות. אני חושב שבסך הכל, נשיא שיש לו גישה חיובית לישראל, זה טוב לנו כמובן. אני אופתע אם הרבה מאוד ייקבע בפגישה הראשונה הזאת, אני יודע שיהיו עוד.
העובדה שטראמפ הוא נשיא, איך נאמר, לא כל כך צפוי, היא גם כן סיפור שקשה לתכנן מה יקרה, נכון?
נכון, ולכן אני מניח שראש הממשלה, שבפגישה הזאת הוא המנוסה מבין השניים, הוא כבר נפגש עם הרבה נשיאים אמריקאים, הוא יודע בין השאר שמה שנאמר בפגישה בין ראש ממשלה ישראלי לנשיא אמריקאי, זה, אתה יודע, אמירת אגב הופכת אחר כך להיות מדיניות, ואני מניח שלזה הוא התכוון כשהוא דיבר על להיות זהיר בדבריו, ואני חושב שהגורמים בתוך הקואליציה שלו, שמנסים לדחוף אותו מתוך איזה אופוריה קצת משונה, מנסים לדחוף אותו לקוטב כזה או אחר, לא עושים לו שירות טוב במיוחד, ואני לא חושב שהוא יפעל על פי עצתם.
אני רוצה לקרוא לך ציטוט שנאמר כאן לפני 5-6 דקות. השר גלעד ארדן אומר את הדברים הבאים. יאיר לפיד מתכונן כבר זמן רב לחג הפורים המתקרב, הוא מתחפש כל פעם למישהו אחר. פעם הוא פתאום אוהב את הדת ואת החרדים, היום הוא התחפש לאיש ימין. לא צריך לספר למאזיני כל חי שמדובר בתחפושת. סוף ציטוט.
מה אתה רוצה שאני אגיב?
לא יודע. אתה חותם על זה?
תראה, השר, התגובה היחידה שיש גם לראש הממשלה וגם לסביבתו, להתגבשות של יש עתיד בתור אלטרנטיבה שלטונית, זה לזרוק את המנטרה שהם זורקים על כל אחד. זורקים על ליברמן, וזרקו על בוגי, וזורקים על בוגי אלון, וזרקו על מפקדי צהל ועל קציני משטרה ועל שופטי בית המשפט העליון, ולדברי יו"ר הקואליציה, גם על כל מי שכמעט שימש בתפקיד ביטחוני. וזה כמובן, הם שמאלנים, הם מולנו הימנים, הבה נתקע בתופים ונקיל את השבט. אני לא חושב שזה עובד, זה לא עובד על אנשים. האנשים שמאזינים לנו, האנשים ששומעים, שעוקבים אחרי הזירה הפוליטית בכלל, הם אנשים יותר רציניים, הם בוחנים את הדברים לעומק. והעובדה שזה מה שיש לאיש בסך הכל רציני כמו גלעד ארדן להגיד, היא קצת תעודת עניות למה שיש לליכוד למכור בזמן הזה.
כן, אבל מצד שני, בסדר, אני מבין את התגובה הזו שלך, והיא טבעית. התגובה, אתה יודע, של נתניהו הביאה לו 30 מנדטים, אין סיבה שהוא לא ימשיך איתה. אתם לא רע בסקרים, נאמר, אבל אי אפשר לברוח מהעובדה שקשה לדעת מה העמדה המדינית של יש עתיד. מאוד מאוד קשה לנחש, כי כל פרשה שמתגלגלת כאן במדינה, אנחנו שומעים מגוון שונה של דעות, ואתה כאיש פוטנציאלי מסתכל ככה מהצד ואתה אומר, רגע, אם כל המנדטים של מפלגת העבודה עוברים ליש עתיד, למור זאת מפלגת שמאל, אבל אז אתה שומע אמירות של יאיר לפיד ואתה אומר, לא, רגע, אז הוא איש ימין, אז אתה מתקשה לעשות פה איזושהי הבנה. וחשוב שמי שמתיימר להיות יום אחד ראש ממשלה בישראל יאמר מהי עמדתו.
כן, אתה רק לצורך הדיון בינינו מבלבל בין להבעת עמדה ברורה לבין צבע של חולצה.
Okay.
אני לא יודע מה זה איש שמאל או איש ימין. ליש עתיד יש עמדות מאוד מאוד ברורות בכל נושא, כולל כל נושא ספציפי שתשאל אותי עליו, ואני אגיד לך אותן. ועם הסך הכל שלהם קשה לתיוג לגלעד ארדן או למישהו אחר.
אז בוא תגיד לי מה עמדתכם בנושא הבנייה ביהודה ושומרון. האם ישראל צריכה להמשיך ביתר שאת לבנות בכל יהודה ושומרון?
אז אני אומר כך, אחד,
מה שאנחנו יודעים שיקרה, כי הוא הדבר היחיד בכל המסעים ומתנים הכושלים שהיו בינינו לבין הפלסטינים, העיקרון היחיד שהוסכם, זה שבסופו של דבר הגבולות להיפרדות מהפלסטינים, ואנחנו מאמינים בהיפרדות מהפלסטינים למען עתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הגבולות העתידיים האלה יהיו גבולות 67 עם גושי ההתיישבות, פחות חילופי שטחים. ולכן צריך לעשות הבחנה מאוד ברורה, שבנימין נתניהו מסרב לעשות אותה רק מפחדיו הפוליטיים והקואליציוניים, בין מה שהוא גושי ההתיישבות ומה שלא, ואז אתה גם תקבל לגיטימציה לבנות בתוך מה שהוא גושי ההתיישבות, ולא לבנות במקומות שבסופו של דבר, מי שמאמין, ואני מדבר עכשיו על ראש הממשלה, שאומר, אני בעד פתרון של שתי מדינות בסופו של דבר, אני בעד היפרדות מהפלסטינים בסופו של דבר, ואם כך, בנייה במקומות שאנחנו לא נהיה בהם בסופו של דבר, איננה מקדמת את החזון הזה.
האם החזון הזה הוא חד צדדי? האם אתה אומר, בואו ניפרד מהפלסטינים, כמו התנתקות, אנחנו נחליט, נקבע את הגבולות, וכך יהיה, או שאנחנו בתהליך של מסע ומתן?
לא, אני מתנגד לצעדים חד צדדיים. אני חושב שצעדים חד צדדיים...
אז מה הפלסטינים נותנים בתמורה?
בסופו של... אז אנחנו מדברים פה על מסגרת של הסדר, ובו, אם אתה רוצה, אני ארחיב בה. אבל אני אומר לך שההסתכלות, קודם כל אני רוצה להרחיב בעניין הצעדים החד-צדדיים. צעדים חד-צדדיים אין להם דרך אלא להתפרש על ידי האויב כניצחון דרך ההתנגדות שלו. וזה מה שקרה גם בלבנון ב-2000 וגם בהתנתקות בעזה, בלי קשר למהלך עצמו. לפעמים האיך שלו הוא לא פחות חשוב מהמה. לגבי מה הפלסטינים נותנים, תראה, אנחנו דוגלים, אנחנו נוביל, כי אנחנו חושבים בין השאר שישראל צריכה להוביל ולא להתחבא. אנחנו נוביל תהליך אזורי שבתוכו ישראל, הפלסטינים והמדינות שואפות היציבות במזרח התיכון, שהן היום יש להם אינטרס משותף עם ישראל, כמו שלא היה להם אף פעם, של עמידה אל מול האסלאם הרדיקלי, גם השיעי שמובילה איראן, וגם הסוני, שנאמר הסמל שלו זה דאש, ידונו יחד על שלושה דברים. על מקומה של ישראל במזרח התיכון, על ההיפרדות מן הפלסטינים ועל סוגיית עזה. ובתוך הפתרון הגדול הזה, אני אומר, דווקא סוגיית הגבולות היא מהסוגיות הפחות סבוכות כרגע, מפני שעל סוגיית הגבולות ברמה העקרונית, לא ברמה של איפה בדיוק זה עובר, ברמה העקרונית יש הסכמה.
אוקיי, אז אתה חוזר למתווים שכבר היו כאן בממשלות קודמות, פלוס מינוס, ולא צלחו.
זה מתווה שגם ראש הממשלה אומר שהוא מאמין בו. הבעיה עם ראש הממשלה, שאתה לא יודע למה הוא מאמין ומה הוא מוביל.
לא, כי...
מצד אחד הוא אומר שהוא מאמין בו, ומצד שני, בכל פעם שמנופף אותו איזה קצה קואליציוני כזה או אחר, הוא הולך לצעדים שפוגעים בדבר הזה, שהוא מתנגד להם באופן אישי, ושהוא הולך אליו רק מפני שהוא מובל ואיננו מוביל.
כי הוא יאמר לך שהפרקטיקה היא זאת שמנהלת את העניינים במזרח התיכון, והמציאות בשטח מאוד מאוד קשה לביצוע. כשאתה מתחיל צעדים, אתה מיד מותקף בגל טרור. אין פרטנר בצד השני, הוא יוסיף ויאמר. הזירה היא בכלל זירת האום והזירה הבינלאומית, שהפלסטינים שם מתמודדים ואנחנו לא נמצאים שם באותה רמה. ואז אתה מתחיל לדבר על גבולות, וזה הופך להיות ככה הנושא הכי שולי, שכרגע לא רלוונטי.
לכן אבי, מכיוון שיש לא מעט צדק בדברים שאתה מציג לי, אני לא בטוח שזה מה שאומר ראש הממשלה, אבל יש לא מעט צדק בדברים האלה, אנחנו שמים את הדגש, אני שם את הדגש, על התחלת התהליך הזה מחדש ממקום אחר, שהוא מקום הרבה יותר ריאלי. אנחנו, מי לנוחותו ומי לצערו, תקועים במבוי הסתום של המסע ומתן הדו צדדי בינינו לבין ה... פלסטינים, שנמצא במבוי סתום, אגב באשמתם יותר מאשר באשמתנו, אבל זה לא משנה, נמצא במבוי סתום. ראש הממשלה זה נוח לו, מפני שהוא אומר, אני בעד פתרון של שתי מדינות, כי הוא גם יודע שעד היום איש לא הציג שום פתרון אלטרנטיבי, שישאיר את מדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית, פרט לבסופו של דבר היפרדות מהפלסטינים. אז הוא אומר את זה מצד אחד, מצד שני הוא אומר, זה יהיה רק במסלול דו צדדי, כי הוא יודע שהמסלול הזה תקוע. זאת לא מנהיגות בעיניי. מנהיגות היא שאם אתה מזהה אינטרס של מדינת ישראל בהיפרדות מהפלסטינים, אתה הולך למקום שבו הוא אפשרי, והמקום הזה בעינינו הוא התהליך האזורי עם מדינות, ויש מדינות רבות כאלה במזרח התיכון, שמוכנות להרחיב את העירייה, לדון על דברים שהם הרבה יותר רחבים הרבה יותר משמעותיים, ובראשם מקומה של ישראל במזרח התיכון.
מעניין לחלוטין.
אני רוצה לתת לך, אם יש לך זמן, רק לתת דוגמה
למשל.
לדבר הזה. תראה, בסוגיית ההסדרה, כנראה תהיה בסוריה בסופו של דבר, אולי בשנה הקרובה, אולי אחר כך. הדבר, מהו האינטרס העליון של ישראל? האינטרס העליון של ישראל הוא שלא נמצא את עצמנו בחזית איראנית חיזבאלאית מגבול ירדן ועד הים. האינטרס הזה יהיה על השולחן רק אם ישראל תהיה שחקן, רק אם ישראל תחבור.
שמעת את התוכנית של יואב גלנט בעניין הזה של שר השיכון?
לא מכיר את התוכנית שלו.
הוא הציג אתמול תוכנית שכמעט קולעת למה שאתה אומר, שישראל צריכה להיות שחקן מרכזי במה שקורה בסוריה, כדי להדוף את איראן כמה שיותר רחוק מכאן, ולהיות שותפים לכפות שקט באזור.
כן, וגם... רק יש דבר אחד, יש דבר אחד. אין שותפות בדבר הזה ללא הקלף הפלסטיני. אין, מי שאומר שיש שיתוף פעולה אזורי עם ישראל, לא בדברים קטנים או, בנקודות פתחוניות כאלה ואחרות, אלא שהאינטרס הישראלי יהיה על השולחן בהסדרות גדולות במזרח התיכון, ללא מסע ומתן בין ישראל, לבין הפלסטינים בהליכה לקראת הסדר, משלה או את עצמו או את שומעיו. שני הדברים האלה הולכים יחד. לא יהיה הסדר עם הפלסטינים ללא מהלך אזורי,
ולא
יהיה מהלך אזורי ללא הסדר עם הפלסטינים.
לולי שיח עם הערבים המתונים, לא נוכל להתמודד עם הקיצונים.
בוודאי, בוודאי. זה האינטרס המשותף שיש לנו היום עם הסיסי במצרים. אגב, אני לא קורא להם בהכרח מתונים, אני קורא להם שואפי יציבות. הסיסי במצרים והמשטר בסעודיה, והמשטר בירדן, והמשטר במרוקו, ובמדינות המפרץ, זה האינטרס המשותף שלהם איתנו היום, והם אומרים לנו, הם אומרים לנו את זה בגלוי.
כן.
שימו את הקלף הפלסטיני על השולחן, ואנחנו נלך למקום הזה. כמובן שאני אומר את זה גם מתוך העמדה, שבה אני מאמין שהיפרדות מהפלסטינים היא חיונית לעתידה של ישראל כיהודית ודמוקרטית.
מעניין, מעניין, והיה בכלל נחמד לשמוע אותך חוזר להיות פרשן, ככה בין השורות, התגעגענו.
לא, זו עמדה פוליטית לחלוטין, אבל.
כן, אבל יש, טוב, אוקיי, תגיד, ציפי לבני והאום זה משהו שמעניין אותנו בכלל? מעניין אותנו אי פעם מה קורה באום? בוא נשאל ככה.
תראה, אני לא, אף פעם לא חשבתי שהאום הוא כל יכול, ואף פעם לא חשבתי שהאום הוא אום שמום. בסופו של דבר, אתה יודע, תהליכים שמתחילים באום, ואנחנו שופטים את זה יותר טוב כשאנחנו מסתכלים על מקומות אחרים, השפיעו בסופו של דבר על המתרחש בכל העולם, והאום איננו... נמר בלי שיניים, והעובדה שיש לנו עוינות אוטומטית מספרית באום, היא אכן עובדה, היא לא אומרת שאנחנו צריכים להתייחס לאום כאילו הוא לא קיים. אני לא בטוח שמתן תפקיד לציפי לבני באום משנה את הדבר הזה לכאן או לכאן, זה נראה לי בעיקר דבר אישי עבורה.
אוקיי, אתה אומר סידור עבודה לא רע, לא מעבר לזה.
לא, אני לא רואה בזה משמעויות לאומיות, אני חושב שזה...
אז אם ככה גם אין לך התנגדות שפיאד יהיה נציג באום מהצד הפלסטיני, למרות שהם עדיין לא מדינה.
תראה, אני אגיד לך, קודם כל הם לא מדינה, וזה הבדל.
כן, אבל אם האום הולך למנות את ראש הממשלה הפלסטיני היוצא, זה כבר מכיר באיזושהי עמדה שיש מושג כזה של מדינת פלסטין.
תראה, המושג הזה הולך וקורא מור וגידים בגלל הפסיביות שלנו יותר מכל דבר אחר. ואנחנו, אתה יודע, היום אם אנחנו מסתכלים על מעמדה של הרשות הפלסטינית באום, הוא מעמד כמעט כמו של מדינה, בין השאר, מפני שיש תחושה שישראל שותפה לקיפאון, ישראל שותפה לסטטוס קוו, והדבר הזה שבו אנחנו מצטופפים באיזה פינה משלנו, באים בטענות על כל העולם, כולל על דברים שהם באמת ראויים לבוא עליהם בטענות, כמו ההחלטה האחרונה של מועצת הביטחון וכן הלאה, הדבר הזה שבו אנחנו משחקים משחק של קורבנות, שחלקו פוליטי, כי הוא פנימי, כי זה מצטער טוב כלפי פנים, וחלקו הוא פשוט תירוץ כדי לא לעשות דבר, המשחק הזה איננו מועיל למדינת ישראל.
חבר הכנסת עופר שלח, יש עתיד, תודה רבה לך.
תודה לך.
ערב טוב. עכשיו שניים איתנו על הקו, נדב העצני, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום לנדב העצני, וגם רותם דנון איתנו, עורך פוליטי ליברל, שלום רותם.
אהלן.
ערב טוב. כל השיח המדיני עכשיו צף, עוד פעם פגישת נתניהו וטראמפ, וזה בסדר, אנחנו זוכרים את הפגישה הראשונה של אובמה, ואת הנאום הראשון שלו בקהיר, ובעקבות כך גם נאום בר אילן, כלומר יש הרבה מאוד משמעות למה יאמר ומי יאמר, מאז אנחנו הולכים עם המושג שנקרא שתי מדינות. ואני רוצה לשאול אותך, נדב, אתה מצפה שבעקבות חילופי השלטון בארצות הברית, יאמר שם בסוף הפגישה על ידי ראש הממשלה, אני חוזר בי מההכרה בצורך בהקמת מדינה פלסטינית?
אני לא רוצה לכתוב תסריט. אני רוצה לעסוק במהות. המהות okay. היא שבנימין נתניהו נבחר באופן שיטתי, תוך הצגת עמדות מסוימות כלפי הציבור שלו. במערכת הבחירות האחרונה, כמה ימים לפני הבחירות, הוא הודיע שהוא חוזר בו ממה שנקרא נאום בר אילן, וכלומר ההכרה בכך שצריך להקים מדינה פלסטינית. אני אזכיר גם שהמפלגה שלו, לא רק הקואליציה שלו, מרבית הקואליציה שלו, אבל גם המפלגה שלו, מעולם לא הכירה ברעיון של מדינה פלסטינית, נהפוך הוא, המצע של הליכוד אומר את ההפך הגמור, ומרבית חברי הכנסת והשרים, למעט אולי אחד או שניים, מתנגדים באופן נחרץ לעמדה הזו שלו. ממילא נתניהו צריך לחזור בו, מהדבר שהוא עשה תחת לחץ, זמן קצר אחרי נאום פעיר של אובמה, שבו הוא פשוט לא ידע איך לשאת את נפשו מרוב בהלה בתחילת הקדנציה של ברק אובמה, ועשה דבר שנוגד את ההתחייבות שלו, את הנאומים שהוא נסע במרכז הליכוד במשך שנים, והוא הסביר עד כמה מדינה פלסטינית כל כך מסוכנת לעצם קיומה של מדינת ישראל.
אז אם כן, ההישג המשמעותי...
לעמדה שהבסיסית של המחנה שלו ושל המפלגה שלו, ואם הוא לא יעשה את זה, אז הוא לא שם יותר.
כלומר, אתה אומר, יש לו מטרה, ואם הוא לא יעמוד בה, זו בבעיה, המטרה היא לחזור בו מהאמירה הזו. זה הישג שיכול לצאת...
לא, אני אומר שזו צריכה להיות המטרה.
צריכה להיות,
בהחלט. צריכה להיות המטרה של המדיניות.
נכון.
אני אוסיף לך עוד מילה אחת. כששאלו את נתניהו לאורך השנים האחרונות, למה הוא מקפיא אפילו את הבנייה בירושלים, אני כבר לא מדבר על צפון השומרון. שאלו אותו למה, הוא אמר... אובמה בפגישתי הראשונה איתו אמר לי, not one break, שלא תבנו אפילו לבנה אחת, ואני חייב לתמרן, יש לנו אויב בבית הלבן, ואין לי ברירה, אני מתמרן. אז התירוץ הזה הסתיים, או שהוא עומד בראש המחנה הזה ואלה עמדותיו, או שלא, ואז המחנה הזה צריך למצוא לו מנהיג אחר.
רותם, מה, בוא נשאל אותך באופן ככה כללי, מה ההישג של נתניהו, אם הוא יביא הישג, מה המטרה שלו בפגישה הזו, מה הוא צריך להוציא
מטראמפ? אני חושב שנתניהו רוצה לייצר שם איזשהו שיח שהוא רחוק מהשיח שנדב, שהבית היהודי, שמרביתם המכריעה של חברי הליכוד, השרים וחברי הכנסת, היו רוצים שהוא ייצר. כלומר, הוא רוצה לדחוק את הנושא הישראלי-פלסטיני כמה שיותר לפינה, בעוד שזה הנושא שמתלהט כרגע בזירה הישראלית, סביב עמונה, סביב המתיחויות בתוך הקואליציה, סביב החקירות של נתניהו שמחלישות אותו. נתניהו, כמו שראינו, גם הפגישה עם תרזה מיי, מנסה לייצר איזשהו שיח חדש, לחזור, כמו שהרולינג סטונס נכשלו עם איזשהו אלבום, אז חוזרים ללהיטים המקוריים בסיבוב הופעות הבא, הוא חוזר לסיפור האיראני, ובצדק. יש מה לחזור לסיפור האיראני, הוא רוצה לייצר חזית נגד איראן, לקחת את דונלד טראמפ למקום של התחייבות שבו איראן לא תשיג שליטה ביום שאחרי.
רגע, אז אני שומע מדבריך שבעצם נתניהו, בדעתו האישית של נתניהו, היא כן מדיניות שהייתה נהוגה כאן בשמונה שנים האחרונות, זה לא מדיניות שאובמה כפה עליו, ובגלל שהוא לא רוצה עכשיו להתאפס... נאמר, על חם בכך שזאת בהחלט, המדיניות שלו,
נכון.
הוא, מאוד, הוא מנסה להדחיק את זה.
היה מאוד נוח לנתניהו, שנשיאי ארצות הברית היו קליעי הברקים שלו, ואני אזכיר גם לנדב, קודם כל, הוא מדבר על מצע הליכוד, לא היה מצע הליכוד במערכות הבחירות האחרונות, הם פשוט ויתרו על זה, וגם, לא, נכון, המצע, ש... נכון המצע שיומיים, קיים. לא היה מצע,
לא היה מצע. זה לא שונה, אבל הוא קיים.
לא, בכלל גמור, אני אומר, אבל לא היה מצע.
תקרא את החוקה של הליכוד.
לא היה מצע במערכות הבחירות האחרונות, וגם נכון שיומיים לפני הבחירות נתניהו בסבב בבליץ הרעיונות באחד מהם לכלי תקשורת ימני חזר בו פחות או יותר מנאום בר אילן, אבל מאז הוא חזר בו מהחזרה ויותר מפעם אחת. עכשיו גם הייתה לו הזדמנות, נגיד בתקופה מאוד קריטית לאחר הבחירה של טראמפ, שבה אנחנו מעצבים למעשה עם הנשיא שבדרך את מערכת היחסים, נתניהו חזר לדעתי אפילו יותר מפעם אחת על העניין הזה שהוא בעד מדינה פלסטינית, אף אחד לא ביקש ממנו, אף אחד לא דרש ממנו. ומה שהימין השיג בכוחו, הוא לא הצליח בהקשר של נתניהו. אני חושב שנתניהו לא נמצא שם, הוא לא נמצא במקומות שהם רוצים. וזה אולי מצטער מבחינתם, אבל זה המצב. נתניהו בסופו של דבר הוא לא בן אדם שילך למימוש אידיאולוגיה ימנית אמיתית, כי נתניהו הוא לא בן אדם של שינויים חדים, נתניהו הוא שמרן בין שמרנים, הוא אדם של עקב בצד אגודל, הוא ימשיך להיות כזה, גם בהקשר הזה, של ארץ ישראל, בפתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני, של פחות או יותר לא לעשות כלום, לבצר את הביטחון, לבצר את מעמדו הפוליטי מתוך איזושהי תפיסה שרק הוא יכול לנהל את הדברים האלה, וזהו, לא יהיה איזשהו מהלך פורץ דרך בהקשר הזה, ואני עדיין חושב גם, ואמרנו את זה במהלך מערכת הבחירות לנשיאות ארצות הברית, בטוח שהוא כל כך רצה את טראמפ. טראמפ מבחינתו זה חרב פיפיות. נכון שמשרד אחד יש לו הזדמנות ממש לעצב, לעזור בעיצוב של תקופת נשיאות, כי טראמפ הוא מתעצב תוך כדי תנועה, הוא סוג של טבולה ראסה, הוא בן אדם נטול אידיאולוגיה, כשהיה נוח לו, הוא הלך מאוד ימין, למשל בהקשר הישראלי פלסטיני, הסיפור של מדינה פלסטינית, שהיה חלק מהמסע של המפלגה הרפובליקנית, ירד בבחירות האחרונות דרך טראמפ, אבל אז ראינו שטראמפ נכנס לתפקיד, ולאט לאט הוא מתחיל לחשב לאן ההון הפוליטי שלו הולך. וכבר אתה יודע, והשגרירות עדיין נטועה היטב בחולות תל אביב, ודייביד פרידמן עוד לא מגיע לפה בדיוק, וטראמפ כן מדבר על הסדר שהוא ירצה להביא פה בצורה של עסקה, כאילו הסכסוך הזה בין יותר מ-100 שנים, הוא רק סיפור של עסקה טובה, כן או לא. אז
אוקיי, אתה אומר שהמרחק בין טראמפ לאובמה הוא אפסי?
המרחק בין טראמפ לאובמה הוא לא אפסי, כי אובמה הוא ידוע וטראמפ הוא עדיין נעלם, והוא יישאר בגדר נעלם.
אבל לפי מה שאתה...
מחר ייפגש בנימין נתניהו עם רקס טילרסון. רקס טילרסון אמר בשימועים שלו בסנאט דברים שונים לחלוטין ממה שאמר הנשיא הנבחר בהקשר של מדיניות חוץ, ושונים לחלוטין גם מה ששמענו מרקס טילרסון לפני, וכלומר אנחנו לא יודעים בעצם מה מזכיר המדינה באמת חושב.
אולי נשחיל עוד מילה?
אוקיי, נדב, בבקשה.
תראה, יש כאן, בוא נפריט את הדברים לבאמת, מי הוא באמת בנימין נתניהו ומה השקפותיו, לבין, ומה באמת ההשקפות של הבוחרים שלו, והאם שוב הונו אותם, לבין מה שאפשר ומה צריך לעשות. א', זה לא חדש שהליכוד בשלטון רוב השנים מאז 1977, אבל לא שולט. לא מצליח להביא לידי ביטוי ולא מביא לידי ביטוי את ההשקפות שלו. והמדיניות שנתניהו מיישם, מדיניות, אני שוב אחזור ואומר, אנחנו, קשה לקלוט את זה, שלא בונים בירושלים, בגילו, בהר חומה, היא מדיניות שהיא בניגוד טוטלי ומוחלט להשקפות המצביעים ומרבית הציבור הישראלי. זה דבר שהוא לא יעלה על הדעת. אחד, אכן, אם בליכוד יש מסורת מסוימת של ראשי מפלגה שערכו לצד השני, יש אהוד אולמרט וציפי לבני ושרון עם התוכנית שלו, אז אם אכן יתברר שנתניהו זה לא אילוץ, אלא הוא נוקט במדיניות כזו כתוצאה מבחירה, אז המסקנות צריכות להיות מוסקות על ידי המצביעים שלו, הבחירים שלו ומפלגות הלוויין. עכשיו לגבי עצם האינדיאן, לגבי עצם ההתנהלות מול ארצות הברית והעולם, אנחנו נמצאים בתוך שעת רצון יוצאת דופן, יוצאת דופן. קשה בכלל לתאר את השוני שבין מה ששרר לפני מספר שבועות תחת השלטון העוין של אובמה עם עוד שורה של 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 מפלגות ששולטות במדינות באירופה והאום, לבין מה שנמצא עכשיו. גם השלטון באנגליה, גם הבחירות במדינות אחרות באירופה, גם וכמובן הממשל של טראמפ. הממשל של טראמפ, הסנטימנט הבסיסי שלו הוא פרו-ישראלי, והוא סותר את כל הנחות היסוד של משטר אובמה. העוינות כלפי איראן, ההבנה של מערכת היחסים הגיאופוליטית, ההבנה של
הסכנה
שבאסלאם. לכן, רק שנייה, משפט, לכן, זאת תהיה החמצה היסטורית יוצאת דופן, אם נתניהו לא יוביל לעמדות שלפחות המפלגה שלו,
והוא עצמו לאורך
כל השנים טען שהוא מאמין בהם.
אוקיי, אני מאזין לשניכם ככה ושומע את הקולות, ואתם חלוקים בעצם בשאלה מי הוא דונלד טראמפ. האם הוא איש ימין? האם הוא איש שמאל?
לא, אני לא בטוח שאנחנו חלוקים דווקא בנקודה הזאת. אני יודע מי הוא המשטר שלו, מה ההשקפות של סגן הנשיא, מה המשקפות של מרבית חברי הקבינט שלו, השגרירה שלו באום, שהייתה הראשונה שיצאה נגד ה-BDS, מה הסנטימנט של העובדה שהקונגרס היום הוא בשליטה רפובליקנית וגם הממשל, והסנטימנט הבסיסי של כל האדמיניסטרציה והמחוקקים בארצות הברית הוא לטובתנו ונגד האויבים שלנו. זה דבר יוצא דופן.
אז רותם, אני רוצה לשאול אותך,
רותם,
אז אני רוצה לשאול אותך, האם העיסוק בסוגיית הסכסוך הישראלי-פלסטיני לא בעצם גורם שאנחנו מפסידים את התמונה הגדולה, כמו שנדב כאן אומר? צריך לנצל את הממשל הזה כדי להילחם בדברים הגדולים, באויבים הגדולים שלנו, ואם נתעסק בסוגיה הזו, אנחנו נפספס את ההזדמנות הנדירה שיש עכשיו.
תראה, יכול להיות, אבל שוב, אנחנו לא באמת יודעים איך תראה הנשיאות של טראמפ. מדובר באדם קפריזי, חסר אידיאולוגיה, שהעיסוק שלו האובססיבי הוא בעיקר בניו יורק טיימס בסאטרדי נייט לאב, ולא בסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני לא יודע מה ייכנס לפגישת השעה הזאת, אגב שהוא הוגבלה בשעה, וזה די נדיר, אתה יודע, לפגישה מהסוג הזה, זה לא משהו שמבשר טובות. אני לא יודע אם הוא ישמע שם את השם נפתלי בנט בפעם הראשונה או לא, מן הסתם הוא לא הכיר את השם הזה מעולם לפני זה. צריך לזכור שכמו שאנחנו רואים את האחור הפנה של דונלד טראמפ בכמה דברים, בהקשרים האלה של התמיכה הבלתי מסויגת בישראל, שתלך ותהיה מסויגת, שנשיא ארצות הברית הוא זרוע פוליטית שאמורה לממש הרבה דברים. דונלד טראמפ בא עם הרבה מאוד הבטחות בחירות, נכנס לתקופת נשיאות קצרה וכאוטית מאוד, ונשיא ארצות הברית יש לו איזשהו סוג של הון פוליטי. עכשיו, עם ההון הפוליטי הזה הוא רוצה לעשות המון המון דברים, לשנות את יחסי הכוחות בצפון אמריקה, מול מקסיקו וכו', לשנות את יחסי הכוחות באזור הפסיפי, מול יפן, מול
הזדמנות, בקיצור,
הסכמי סחר, וכו' וכו' וכו'. יש לו המון דברים, ואחרי זה הוא צריך להתחיל לפתור את הדבר הבאמת גדול, שזה מערכת יחסים עם רוסיה, כמה ארצות הברית מתבדלת או לא מתבדלת, מה היא משאירה לרוסיה או לא משאירה לרוסיה, וכאן באמת נתניהו צודק בהקשר הזה של מאחר באזור הזה שאובמה שגה בו קשות במזרח התיכון,
לנצל דווקא את הנקודה הזו
בתקופה הקרובה במובן של השליטה הגיאופוליטית וכולי.
אז כולנו מסכימים שמדובר
ולא בדברים אחרים, ואני לא חושב שטראמפ ייתן לו קארד בלנש גם עם נדב
ואנשי הימין האידיאולוגי שלו
חושבים שאפשר להשיג את זה ממנו. אני לא חושב שאפשר להשיג את זה ממנו.
הזדמנות שצריך
לא דווקא קארד בלנש, העיקר שיניח לנו ולא ירדוף אחרינו, לא ירדוף אותנו ולא אחרינו, זה כבר יהיה הישג גדול.
לא סביר שזה יקרה, כי אנחנו תלויים באחרים גם.
נדב העצני ורותם דנון, תודה לשניכם. נצא לפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. ביום חמישי מתחילים בוקר חדש. יוסי אליטוב ואריה ארליך בתוכנית אקטואליה חדשה. סיכום השבוע החולף עם אנשי ואירועי השבוע בשילוב פרשנות מרתקת בזווית תורנית וייחודית. חמישי בשניים, כל יום חמישי, דקה לשמונה, רק כאן בכל חי.
פאות רמי, מדדתי, חבשתי, קניתי. ז'בוטינסקי 12 בני ברק, 03-73-11-620.
נבחרת הדירקטורים לשנת 2017 יוצאת לדרך.
שלום, אני ורד יצחקי, דירקטורית בחברת נתיבי תחבורה עירוניים. אני כבר בנבחרת הדירקטורים. עכשיו זו ההזדמנות שלכם.
בואו להוביל ולהשתתף בהצלחה. להגשת מועמדות ייכנסו לאתר רשות החברות הממשלתיות.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע החייה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
על המבצע הזה אתם חייבים לשמוע עד הסוף. מבצע חוב סוף. יש לכם כנסות שצברו פיגורים? יש לכם הזדמנות לעשות להם סוף ולשלם פחות. המרכז לגביית כנסות ברשות האכיפה והגבייה במבצע חד פעמי. 40% הנחה על יתרת החוב. אל תיתנו לחוב להמשיך לצמוח. המבצע עומד להסתיים. לתשלום פנו לסניפי הדואר או לאתר רשות האכיפה והגבייה, או התקשרו לכוכבית 35592. רשות האכיפה והגבייה. סוף טוב לכל חוב. המבצע כפוף לתנאים.
שמעתם את התשדיר של קורס פרסום ויחסי ציבור בבית ספר, ואתם אנשים דיגיטליים שרוצים ללמוד לעשות את זה בדיגיטל? שימו לב, חדש, קורס פרסום ושיווק דיגיטלי בשלוחה החרדית של הבית ספר, כל מה שאתם צריכים לדעת על מנת להפוך לאנשי פרסום ושיווק בדיגיטל, להשתלב במשרדי פרסום, חברות, ארגונים, או ללמוד איך לקדם את העסק שלכם ברשת. לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111, הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
חדש. עכשיו חדש, מהפכת מחירי המשקפיים של ישראל יוצאת לדרך, ורק במשקפיקס, כל המשקפיים בחנות, מ-50 ועד 100 שקלים בלבד, כולל התשעות. ארונוביץ' 10, מרכז רימונים בני ברק. משקפיקס, משקפיקס. ועכשיו חדש, סניף נוסף ברחוב יקותיאל אדם 2, פסגת זאב ירושלים. משקפיקס. התשעות 6, הצילינדר 2. משקפיקס.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדתא מהגמרא.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
סובלים מכאבי גב? בעיות אורתופדיות? ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
איתי גדסי, כתבנו בכנסת, שלום לך איתי.
שלום אבי, ערב טוב.
יהדות התורה מקיימת היום ישיבה משותפת עם מנהלי תלמודי התורה לשמוע על המצוקות, על הקשיים בתקציב. מה אתה יכול לספר לנו על הפגישה הזו?
כן, כמו שאמרת, היום מתקיימת ישיבת סיעת יהדות התורה, אליה מגיעים נציגי מנהלי התתים שמעלים את המצוקה של מוסדותיהם. נתחיל ונאמר, מדובר בהסכמים הקואליציוניים. שוב, אנחנו מדברים על הדברים שנכנסו בהסכם. יש שאלת התקצוב, כמה מתקצבים היום את מוסדות הפטור והמוכשר. היה סיכום כזה בהסכמים הקואליציוניים שיוקם צוות שימדוד כמה מקבלים, בעוד שהם טוענים שהיום התקצוב הוא סביב 25%. המדינה, משרד החינוך, טוענים שמוסדות הפטור מקבלים 55% ומוסדות המוכר שאינו רשמי מקבלים 75%, ולכן כדי לקדם את אותו הקמת צוות הגיעו היום נציגי מנהלי תלמודי התורה לישיבת סיעת יהדות התורה. שם במשך שעה ארוכה הם תיארו בפני חברי הסיעה את המצוקה שבה הם נמצאים לנוכח התקצוב המועט שניתן להם. כמו שאמרתי, יש גרסאות 25%, 20%, כמה באמת הם מקבלים. הם הציגו את כל הדוחות הכספיים על התקצוב הממשלתי, שכמובן מדברים פר תלמיד, כן? ושאפו כמובן להגיע להקמת אותו צוות שדובר לה בהסכמים הקואליציוניים, שיגבש איזשהו תקצוב גבוה יותר, סביב 55% לפטור ו-75% למוכשר. חברי הכנסת שמעו את כל הסקירה הזאת ממנהלי התתים, ומודיעו שהם ידרשו באמת לקיים את ההסכם הקואליציוני במלואו בנושא הזה, והשתדלו שכבר במושב הזה תוקם אותה ועדה, אותו צוות יוקם כדי לבדוק את נושא התקצוב לתלמודי התורה, וככל הנראה נראה ישיבות סיעה נוספות אולי בהמשך בחודש הבא או עוד חודשיים כדי לבדוק בנושא הקמת הוועדה מי החברים שיקומו. אנחנו זוכרים גם את סגן שר החינוך מאיר פורו שדיבר על אותה ועדה כבר לפני כשנה עם הקמת הממשלה, דיבר על כך, וככל הנראה, הפעם אחרי שסיימנו עם נושא הסור מרע, מתחילים גם בעשה טוב לדאוג לכל הדברים הללו שמפריעים למוסדות הפטור.
איתי גדסי, כתבנו בכנסת, תודה לך, וכאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לעורכת אסתי פלד, לטכנאי מנדי אור, נשוב מיד.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
כן מירי, מה עוד לקנות?
בונג'ורנו, סיפרגה דרגלמנטו טרליני.
מה?
הכיחים האיטלקיים של קרמית, האפויים עם שמן זית. טרליני, תביא את כל ששת הטעמים.
חדש מקרמית, טרליני, סדרת מיני כאחים איטלקיים אפויים בשישה טעמים ישראלים ומכילים שמן זית. דוקטור קרמי, בבקשה.
מחקרים מוכיחים שמן זית משפיע על יציבות רמות הסוכר בדם ומסייע בהורדת לחץ דם.
קרמית, החופש להתפנק.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע אחיה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
פתוח בשבת? בחשרות מהודרת של בדץ הרב רובין?
כן, רק בר המים, נועם אחד. לשפע של מים חמים וקרים בשבת ובכל השבוע. לכתחילה וללא צורך בתבילה. הצטרפו לאלפי משפחות שמקיימות עונג שבת בהידור. והזמינו את בר המים, נועם אחד. כוכבית 85-10.
מתמודדים עם בעיה רפואית? ייתכן ומגיעות לכם זכויות והטבות על פי חוק מהביטוח הלאומי, חברות הביטוח ומס הכנסה. אין סיבה שתתמודדו לבד גם ממימוש הזכויות הרפואיות שלכם. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אתכם עד להשגת מלוא זכויותיכם וללא כל תשלום מקדים. בדוק. התקשרו כוכבית 5700, כוכבית 5700. לזכויות שלכם יש כתובת מנצחת. השירות אינו משפטי.
בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית,
בייביז, תתחדשו! מבצע הגיס בייבי קולקשן יוצא לדרך. רוצים גם אתם לזכות בביגוד לתינוק למשך שנה במתנה? קונים 3 אריזות במגוון חיתולי הגיס, מתקשרים לטלמסר 03-373-9000 ויכולים לזכות בביגוד לתינוק למשך שנה במתנה ברשת קדס. בכל שבוע 3 זוכים. אז למה אתם מחכים? התקשרו ל-03-373-9000. הגיס, כפוף לתקנון.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד,
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
אני לא יודעת אם זה בן או בת, ומה עדיף, ללכת לבית החלמה או להתפנק אצל אמא?
כשאת מצפה לתינוק חדש, את מלאה בהתלבטויות ובספקות, אבל כשמדובר בתוספי תזונה, תהי בטוחה, רק אלטמן. אלטמן מציגה, סדרת ויטמינים ומוצרים איכותיים לתקופת טרום הלידה ולאחריה. עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית. אלטמן בריאות, לכל שלב בחיים.
עכשיו באופטיקה אלברין. עדשות מולטיפוקל פלוס מסגרות טומי, בוס ודיזל שבמבצע. ב-888 שקלים בלבד.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי, השעה 8.
ערב טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. השר לביטחון הפנים גלעד ארדן תוקף את השרים בליכוד שמנצלים כביכול את נסיעתו של ראש הממשלה לצרכיהם הפוליטיים ואומר כן הבדל מהותי בין העמדות של נפתלי בנט לאלו של ראש הממשלה ושרי הליכוד, אלא שיש מי שמנצל